המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורחת שלנו הפעם היא דוקטור קלרטה טרגר, פוסט דוקטורנטית מלגאית לידי דייביס במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך דוקטור טרגר ותודה שאת איתנו.
שלום לך חיים, תודה רבה שהזמנתם אותי.
אנחנו שמחים שאת פה, באמת. ובואי נצלול ישר לעניין. במאמר שלך שפורסם רק השנה, ברכות.
תודה רבה.
את כותבת מדיניות פטרנליסטית רווחת מאוד במדינות דמוקרטיות, אף שלא ברור עד כמה הציבור מעוניין שהמדינה תנהג באזרחיה כהורה בלעדיו. למה את מתכוונת בפטרנליזם ממשלתי?
אוקיי. אז כדי להסביר למה אני מתכוונת, אני רוצה להזמין אותך ואת השומעות והשומעים לחשוב על התערבויות של הממשלה בחיים שלנו, בחיי הפרט ובחיי החברה, על ציר שבקצה אחד שלו יש התערבויות שנוגעות לעניינים הפרטיים של הבן אדם. או אני אגיד את זה במילים אחרות, נוגעות לעצמי. שהמדינה בעצם לוקחת על עצמה סוג של תפקיד הורי ומורה לאזרחים איך להתנהג. אז דוגמאות להתערבויות קלאסיות כאלה זה למשל כשהמדינה מחליטה לעודד, להגיד לאנשים איזה דיאטה כדאי להם להקפיד עליה, מה כדאי להם לאכול ומה לא כדאי להם לאכול, שכדאי להם להתאמן או לא. למשל, לעודד אותם לחסוך לפנסיה. עוד דוגמאות הן כל מיני הנחיות של בטיחות. למשל, החובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופנוע או אופניים, או החובה לחגור חגורת בטיחות. כל הדברים האלה הם דוגמאות המדינה בעצם אומרת לאזרחים שלה, תקשיבו, אתם הייתם יכולים להחליט איך להתנהג פה, כלומר, הייתם יכולים להחליט מה לאכול או לא, אבל אני לא סומכת עליכם שאתם תקבלו את ההחלטה הנכונה, אז אני הולכת להגיד לכם איך אתם צריכים לנהוג. זה בקצה אחד של הרצף הזה. בקצה אחר של הרצף יש לנו תפקיד מדינה יותר, בוא נגיד קלאסי, שבו המדינה לוקחת על עצמה את תפקיד השומר, והיא מנסה או להגן על אנשים מאחרים, או לקדם איזושהי טובת ציבור. אז לדוגמה, כל מיני חוקים או מדיניות שנוגעות לאיכות הסביבה, זה דברים שנוגעים לאיזושהי טובה ציבורית, טובין כללי, שהמדינה בעצם אומרת לנו איך להתנהג, כדי שלכולם ביחד יהיה יותר טוב. או למשל, הפללה של אלימות לסוגיה, זה דוגמה שבה המדינה מתערבת כדי להגן עלינו מאחרים, או להגן על אחרים מפנינו. דוגמה שהיא רלוונטית מאוד לישראל, לסוג הזה של התערבות, זה כמובן חובת הגיוס, שבה זה ממש מדבר על טובת הציבור. אז התערבות פטרנליסטית נוגעת לקטגוריה הראשונה של המקרים, כשהמדינה מתנהגת בצורה הורית, ולא בצורה של שומר או שוטר. עכשיו, זה ברור שבהרבה התערבויות יש את שני האלמנטים, כלומר, אנחנו גרים בחברה, בגלל זה מלכתחילה המדינה מתערבת באיזשהו אופן. אבל עדיין יש מקרים שבהם אפשר להבחין איכותית איזה אלמנט יותר דומיננטי. ואני מתמקדת במקרים שהאלמנט הדומיננטי בהם הוא ההתערבות הזאת שנוגעת לעצמי ולא לאחרים.
עוד נחזור לזה בהמשך, אבל למילה פטרנליזם יש קונוטציה שלילית. זה באמת כל כך שלילי שהמדינה מתערבת?
אז זה בדיוק מה שמאוד סקרן אותי, ואיתו יצאתי לדרך לחקור את הדבר הזה, ואני כבר עוסקת בזה די הרבה שנים. אז באמת הקונוטציה מאוד שלילית, כי היא מגיעה מתקופות שבהן הייתה את סמכות האב, בין אם זו סמכות הכנסייה, בין אם זה ממש סמכות האב במשפחה, כשגברים ניהלו בעצם, גברים בלבד ניהלו בעצם את החיים הפרטיים והחיים הציבוריים. ולכן באמת היא נושאת איתה מטען מאוד שלילי, אבל היא הגיעה, היא המשיכה איתנו לתוך המאה ה-20 והמאה ה-21, ועניין אותי האם יכול להיות שיש מצבים שבהם יש היבטים חיוביים, או שהציבור אפילו רוצה שהמדינה תתנהג בצורה פטרנליסטית. ואני ארחיב על זה כמובן מיד, אבל ההנחה שלי הייתה שכן, ואני אכן מוצאת ראיות, אני מוצאת, מביאה עדויות וראיות אמפיריות, שבאמת יש מקרים שהאזרחים רוצים שהמדינה תתנהג אליהם ככה, וזה לא בהכרח, אין לזה בהכרח מטען שלילי.
כן, כי את בודקת במדינות דמוקרטיות, אז במדינות דמוקרטיות, אם הציבור לא רוצה, אז שיבחר מישהו אחר, כלומר, לגמרי לא ברור שהציבור לא רוצה בזה.
אז נכון, אז אחד הדברים שעניינו אותי זה שמצד אחד יש לזה מטען מאוד שלילי, מצד שני אנחנו רואים הרבה התערבויות כאלה כל הזמן, ואפילו הרחבה שלהם, אז רציתי להבין, אז מה קורה פה בעצם, איפה מגיע המתח הזה? אבל צד אחר של זה שעניין אותי ביציאה לדרך, היה שכשהתחלתי בדיוק הייתה התפוצצות של גישה אלטרנטיבית שנקראת נאג' או בעברית הנדים, אבל אני אגיד נאג' שבעצם אומרת שאפשר לקדם שינוי התנהגותי או מדיניות שגורמת לאיזשהו שינוי חיובי בלי לכפות. וזה הפך להיות רק באמצעות זה שנותנים איזושהי דחיפה קלה לאזרחים. וזה תפס כל כך הרבה פופולריות, לא רק כנושא למחקר אקדמי, אלא המון המון יחידות ממשלתיות ברחבי העולם התחילו לאמץ את התובנות האלה. ומחקרים שבדקו את התמיכה בסוג הזה של ההתערבויות, הניחו שזה באמת יותר טוב מהתערבויות כופות, שכן מגבילות באיזושהי מידת החירות, אבל הרבה פעמים הם לא ישבו את זה, הם לא שאלו אנשים ונתנו להם את האופציה לבחור בין השניים, אז הם בעצם לא יכלו להגיד משהו על השאלה הזאת, האם אנשים מעדיפים פחות כפייה או לא בכל המצבים. וזה ככה הפך להיות מאוד רווח, שיש איזו עליונות לגישה הזאת של, על פניו, אם תחשוב על זה בעצם, זה הטוב מכל העולמות. אם אפשר להשיג מטרות מדיניות רצויות, כמו יותר בריאות, יותר בטיחות, להגביר חיסכון לפנסיה, בלי להכריח או בלי לכפות, כמו שאני מדברת על זה, אז האזרחים יוצאים נזכרים, כי החופש שלהם לא מצטמצם, אבל הם מקבלים משהו שהוא חיובי עבורם. מבחינת מעצבי מדיניות, זה הרבה יותר קל ליישם את ההתערבויות העדינות האלה שלא קופות, כי זה גם יותר זול הרבה פעמים, וגם אדמיניסטרטיבית זה יותר קל, כי לא צריך לאכוף, בגלל שאין הגבלה. ולפוליטיקאים, מבחינה אלקטורלית, הם גם יכולים להרוויח מזה, כי הם יכולים להשיג, להתהדר במטרות מדיניות שהם הושגו, שהם מיטיבות עם האזרח, וזה בלי לחשוש מה-backlash, של זה שבעצם הם מכריחים אותם לעשות משהו בעניינים הפרטיים שלהם.
זה קרוב מאוד לכלכלה התנהגותית.
נכון, נכון.
אז אני רוצה להיות קצת נסתי פה ולשאול אותך רגע. יש כלכלה התנהגותית ויש כאלה do it my way או ש. כי יש פה איזושהי כפייה, למשל. אם אנחנו, למשל, אגרת גודש. עכשיו מדברים על זה לא מעט, נכון? אז בסדר, אתה רוצה להיכנס העיר, בסדר, אבל זה יעלה לך הרבה מאוד כסף. אז מה יותר טוב בזה? כלומר, יש לי עוד בעיה עם זה. אני, יש לי המון כסף, אז מה אכפת לי? ומי שאין לו, לא יוכל להיכנס.
נכון, אז אגרת גודש באופן ספציפי, זה לא הייתי מגדירה, זה כן תובנות התנהגותיות, אבל לא הייתי מגדירה את זה כנאג', כי פה בעצם לוקחים ממך כסף, אז כבר באיזשהו אופן או שמגבילים אותך, או ששמים תג מחיר גבוה להחלטה, כאילו לסטות מה שמנסים לקדם. אז זה בעיניי כבר עובר למרחב של התערבויות שהן כן קופות במידה מסוימת, אז בהחלט אפשר להבין למה גם לזה תהיה התנגדות, אבל אפשר לבוא ולהגיד שאם הנאג'ים הם כל כך, הרי מי שהציג ומקדם את הגישה הזאת, היא בעצם טוען שבגלל כל מיני הטיות קוגניטיביות, אם אתה מייצר איזשהו נאג' או דחיקה כזאת לאנשים, בגלל שמכל מיני סיבות, בגלל אינרציה, בגלל שיש נטייה לפעול עם הברירת מחדל, אז הם ילכו עם זה בעצם, רוב האנשים לא יסתו מזה. אז אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אבל אם זה ככה, אז עד כמה זה בעצם משמר חופש פעולה, נכון? זה בעצם סוג של ניצול של הטיות קוגניטיביות של אנשים לטובתם. אז זה אחת הביקורות גם כלפי הגישה הזאת שאומרת, לפעמים יש פה רכיב שהוא מניפולטיבי, לפעמים אין פה שקיפות, אנחנו טוענים שיש, אתם טוענים, או נטען שיש פה חופש בחירה, וזה נכון במובן ש... באמת אין אפשרויות נגרעות או נעלמות, אבל אם זה באמת כל כך חזק, אז זה בעצם קופה, כאילו, במובנים המהותיים של העניין.
זה... אבל ונדחק מה? את קוראת לזה פטרנליזם ליברטריאני, לנאג'. אני קצת נדהמתי, כי ליברטריאני, איפה ליברטריאני ואיפה פטרנליזם, זה בדיוק ההפך.
כן, אז זה לא אני, זה זוכה פרס הנובל ריצ'רד תיילר והעמית שלו קאס סנסטין, שבעצם הם אלה שקידמו את הגישה הזאת של הנאג' במאמר שהם פרסמו ב-2003, שזה בעצם היה המאמר הראשון, אחר כך יצאו המון ספרים. הכותרת של המאמר הייתה, Libertarian Paternalism is not an oxymoron, כלומר, זה בדיוק לשאלתך, הפטרנליזם ליברטריאני זה לא ניגוד. ובאמת הטענה שלהם שבערכיב הפטרנליסטי בנאג' הזה זה ההיבט, האלמנט שבעצם מיטיב או מקדם את הרווחה במובן הרחב, במובן של well-being של האזרחים או של האנשים שהם המושא של הנאג'. אבל הרכיב הליברטריאני זה שבעצם החופש הבחירה שלהם נשמר או אפילו מוגבר. וכמובן שהם בחרו את זה, כי זה סאונד בייט מצוין, זה כותרת כל כך מוכרת, וכן, כמו שאתה אומר, המון המון ביקורות, האם זה אכן ליברטריאני, האם זה אכן פטרנליסטי, זה היה גימיק שממש מחר טוב.
גימיק שיווקי בסופו של דבר.
שיווקי, נכון.
מה מצאת במחקר שלך לגבי הגורמים ש... גורמים ל... גורמים שגורמים, לציבור לתמוך בפרטנליזם הממשלתי. זה הקלאסי או זה הליברטריאני, פחות חשוב.
אז מה שאני בעצם רציתי לבדוק, זה דווקא באמת להנגיד בין שני הסוגים של הפטרנליזם, הפטרנליזם הקופה והפטרנליזם הבלתי הקופה, ולראות באיזה מצבים אנשים מעדיפים את האחד על פני השני. כשהטענה שלי הייתה שאנשים יעדיפו פטרנליזם קופה, כשזה נוגע למה שאני קראתי לו צרכים בסיסיים, ואז הדגמתי את זה באמצעות כל מיני דברים שקשורים לבטיחות ובריאות, ויעדיפו היעדר כפייה, כלומר נאג'ים, בתחומים שהם צרכים מסדר גבוה יותר. אז למשל, כמו רווחה ומוסר, וסוגיות מוסר. אז אני רק אתן דוגמה למה יכול לחשב סוגיית מוסר פטרנליסטית, אז למשל, נושא של עמתות חסד, עמתות חסד כן או לא, אם המדינה מחוקקת, וברוב המדינות בעולם היום אסור עדיין לבצע עמתת חסד באופן חוקי או מוות בסיוע רופא, אז זה בעצם מדיניות פטרנליסטית. עוד דוגמה למדיניות מוסר פטרנליסטית זה הגבלות כן או לא על צריכה של פורנוגרפיה או הפללה של זנות, אז יש הרבה סוגיות כאלה שהן מוסריות והן באמת נחשבות פטרנליסטיות. גם למשל התאבדות, זו סוגיה של פטרנליסטית. פעם בישראל, לפני כמה עשורים, היה איסור על התאבדות בחוק. זה כבר לא קיים היום, אבל זו עוד דוגמה.
מעניין אם היו טובים לדין את זה שהצליח או את זה שנכשל.
את הרופא, או את המסייע. כן. אז מה שאני מוצא זה שבאמת במקרים שבהם זה נוגע לצרכים יותר בסיסיים, אז באופן ספציפי בדקתי תזונה, עישון, אנשים כן מוכנים להתערבות פטרנליסטית קופה, ואפילו מעדיפים אותה על פני התערבות פטרנליסטית בלתי קופה, שזה בעצם הטענה היותר חזקה של התיאוריה שקידמתי, שיש מקרים שאנשים אפילו מעדיפים יותר כפייה, לא רק שיש מקרים שהם לא מתנגדים לה. ואילו כמו שחשבתי, בגדול, במקרים שבהם זה נוגע יותר לדברים של רווחה ומוסר, הם מעדיפים פחות כפייה. ובגדול, ההסבר לזה זה שכשאנחנו בצרכים היותר בסיסיים, אז הרבה פעמים המחיר של טעות בשיקול דעת הוא הרבה יותר גבוה. ואז אנחנו אולי רוצים לאפשר לאנשים פחות חופש, מה שנקרא לטעות, כי התוצאות יהיו בלתי הפיכות. או כי התוצאות יהיו דווקא בטווח הרחוק, ולאנשים יש הטיה קוגניטיבית שהם נוטים לבטל את העתיד, אז הם עושים פעילות היום שפוגעת בהם אחר כך. וגם בתחומים היותר בסיסיים, כמו למשל בטיחות ובריאות, המטרות של המדיניות הרבה יותר מוסכמות. כלומר, זה די ברור שאם המדינה צריכה לקדם משהו, זה לקדם את, את הבריאות של הפרט. יכול להיות שהיא לא צריכה לקדם את זה, אבל זה בטוח שהיא לא צריכה לקדם את התנהגות לא בריאה, נכון? אבל בתחומים, ואז יש בעצם קונסנזוס על המטרות, ואז אנחנו רק מדברים על איך בדיוק לקדם אותם, ששם יש לנו יותר לגיטימציה בעצם לכפות. בעוד שבתחומים היותר גבוהים, למשל בתחום של המוסר, אין בכלל הסכמה על המטרות. האם נגיד, האם צריך או לא צריך לאפשר המתת חסד? זו שאלה שהיא ערכית. אז אם המדינה תתערב שם באופן כופה, היא בעצם תכפה על אנשים ערכים באיזשהו מקום, ולכן שם ערכתי שאנשים פחות ירצו את ההתערבות של המדינה. וזה מה שפחות או יותר אני מראה גם בישראל וגם בארצות הברית.
אז הבאת אותי לשאלה שרציתי. את חקרת גם פה וגם בארצות הברית. אנחנו שונים מהם, אנחנו דומים להם, במה?
אז אני רציתי להציע מודל כללי, ואז להתחיל לבחון אותו במקומות שונים, כדי לראות מה הגבולות שלו. ובחרתי את ישראל וארצות הברית, כי אנחנו כמובן מדינות עם תרבות פוליטית מאוד מאוד שונה. באופן ספציפי, במה שרלוונטי להתערבות ממשלתית. אז את ארצות הברית אפשר לתפוס כמדינה שנמצאת באיזשהו קצה, מבחינת ה... התנגדות או הסלידה מהתערבות ממשלתית, בטח בחיי, הפרט, אבל אפילו בחיי הציבור. וישראל, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו הרבה יותר מקבלים כפייה, אנחנו הרבה יותר מקבלים התערבות ממשלתית בהרבה יותר סוגים. אז רציתי לראות האם יש איזשהו ביטוי להבדלים האלה. ומבחינת המודל שלי, הטענה הזאת שיש את המדרגיות הזאת, לפי התחומי מדיניות או תחומי חמים, אני בגדול מוצאת את זה בשני המקומות. כלומר, המודל הסיבתי של הגורמים מחזיק בשני המקומות, אבל מה שכן, המקום שבו ההבדלים התרבותיים האלה באים לידי ביטוי, זה ברמות התמיכה הבסיסיות, בכלל בהתערבות הזאת. אז אני מניחה שלא תופתע שבישראל הרבה יותר תומכים בפטרנליזם, כופה, לא כופה, בבריאות, בבטיחות, במוסר, מאשר בארצות הברית. עד כדי כך שבעצם בישראל, ברוב המקרים, ההתערבויות שבדקתי מקבלות, זוכות לתמיכה של רוב, של מעל חצי, או של רוב הציבור, רוב קטן, רוב גדול, ואילו בארצות הברית רק התערבויות בלתי כופות מסוג מידע, שהן הכי פחות פולשניות, הן בעצם זוכות לתמיכת רוב, וכל היתר בעצם יש פחות מתמיכת רוב להתערבויות האלה.
מעניין. אנחנו עדים עכשיו אצלנו להתפרצות מגפה של שפעת, עדיין גם של חצבת, והאם חיסונים נופלים בגדר הגדרתו של ג'ון סטיוארט מיל, ביחס לעצמו, ביחס לגופו ולנפשו שלו, היחיד הוא הריבון, שאז מיל מתנגד להתערבות, או שיש לראותם במסגרת כדי למנוע נזק לאחרים, שאז הוא רואה בחיוב את ההתערבות של המדינה.
אז באמת סוגיית החיסונים זו סוגיה מאוד מעניינת, שנופלת מאוד קרוב לתפר בין מה שהייתי מגדירה, ומיל מגדיר כנוגע לעצמי ונוגע לאחרים. אבל כשאנחנו מדברים על באמת מחלות שיש סכנה שהתפתחו לכדי מגפה, או אם אנחנו חושבים כמה שנים אחורה על מגפת הקורונה, שאנחנו יודעים שבהרבה מדינות נקטו באמצעים מאוד קופים כדי לנסות לבלום את זה, אני מסווגת את זה, או אני נוטה לחשוב על זה יותר כסוגיה של בריאות הציבור במובן הציבורי. כלומר, הרעיון פה זה להגן על כלל הציבור, וכמובן יש פה את האלמנט של גם להגן על כל אחד מהפרטים הספציפיים בציבור, אבל ההתחסנות היא בעצם נועדה לקדם איזושהי טובת כלל, או למנוע נזק שהוא באמת לאחרים, אז באמת היה על זה הרבה מאוד, עד היום יש על זה, אבל באמת הקורונה מאוד חידדה את זה, אם המדינה יכולה לכפות עליי להכניס משהו לגוף שלי, ואז היה את הסיפור של נגיד בתי ספר שבהם יש חובת התחסנות, עוגנים שיש בהם חובת התחסנות, ולא לאפשר לילדים שלא מחוסנים להיכנס. אז מבחינתי זה באמת עניין של בריאות הציבור, ולא רק של ולכן זה לא כל כך פטרנליסטי, למרות שזה די באמת סוגיה שהיא על התפר.
אבל פה יש דווקא אפשרות תיאורטית ללכת מדיניות לא קופה. כלומר, אתה רוצה לשלוח את הילד לגן? תחסן אותו. אתה לא רוצה לשלוח, אתה לא רוצה לחסן. לא ייכנס לגן.
נכון מאוד, אבל זה כן קופה, כי זה בעצם מגביל בצורה מאוד משמעותית סט של אופציות שיש בפני משפחה מסוימת. כלומר, לא לשלוח את הילד לגן זה, או לאסור עליו להגיע לגן אם הוא לא מתחסן, זה כן משהו ש... שוב, לפי ההגדרה שאני משתמשת בה, שזה לצמצם את החירויות של ה... את חופש הפעולה או את סט האפשרויות של, ה... של... של הפרט, אז זה כן משהו שהוא מאוד מגביל.
כן, כלומר, ופה את הולכת ל... לא לצד של הבריאות הציבור, שזה טובת הכלל.
כן.
יש סכנה בפטרנליזם ממשלתי?
אז כמובן שפטרנליזם ממשלתי עורר המון המון ביקורת ועדיין מעורר ובצדק. אחד הדברים המרכזיים שמעלים חשש זה שמה שנקרא הביקורת או טיעון המדרון החלקלק, שאם אנחנו נתחיל לאפשר למדינה להתערב בחיים שלנו הפרטיים, לא רק הציבוריים, ביותר ויותר אזורים, אז איך אנחנו בעצם נשים לסוף? איפה אנחנו נמתח את הקו? ככה בעצם עשויים להידרדר במדרון למדינה, לשלטון סמכותני, או שלטון שמנהל את חיי האזרחים בכל המישורים, ולא רק במישורים שככה היינו בהתחלה חושבים שהם באמת האזור הלגיטימי של ההתערבות. אז זו ביקורת מרכזית. עוד בעיות שיכולות לעלות עם פטרנליזם, מעבר לזה שזה באמת מצמצם תחרות, אבל יכול להיות שזה לא תמיד בהכרח בעיה, כי אנחנו יודעים שתמיד יש מתח בין כל מיני ערכים וכל מיני זכויות, זה שאנחנו בעצם מחליפים את שיקול הדעת של האזרחים, ובכך אנחנו בעצם הופכים אותם לפחות ביקורתיים, או פחות סוכנים של החיים שלהם, אנחנו מאצילים את זה לממשלה או לנציגים שלה, ואז גם עולה השאלה, וכל אחד יענה על זה בעצמו, בתקופה ובמקום שבו הוא נשאל, האם האזרחים סומכים על הנציגים שהחליטו עבורם החלטות כאלה? יכול להיות, מה בעצם מונע מנבחרי ציבור? זו ביקורת, אני לא בהכרח מסכימה איתה, אבל מה בעצם מונע מנבחרי ציבור לעשות את אותן טעויות בשיקול הדעת שמפניהן הם מנסים להגן על אזרחים? אז זה באמת כל מיני ביקורות שנשמעות כלפי פטרנליזם.
מצד שני, משהו שאני חושב עליו עכשיו שאת מדברת, רמת האמון בממשל יכולה להשפיע על רמת הנכונות לקבל את הפטרנליזם הממשלתי.
נכון, זה משהו שלא בדקתי עדיין אמפירית, אבל זה בהחלט משהו ש... שצפוי מאוד להשפיע. כשאני עשיתי את המחקר שלי ב-2019, תחילת 2020, אז זה היה לפני, לפחות בישראל, בתחילת הבלגן.
הבלגן של הקורונה.
של הכל, של כל מה שקרה. למרות שדווקא, אוקיי, תכף אני אדבר גם על זה, אבל... מה ש... אז לא, אז אין לי נתונים לגבי אמון, אבל כן לקחתי בחשבון את האידיאולוגיה או את השתחות המחנאית של, או הפוליטית של המשתתפים שלי במחקר. ובדקתי אם יש הבדלים בארצות הברית, בעמדות של רפובליקאים לעומת דמוקרטים, ובישראל אם יש הבדלים בין אנשים שמגדירים את עצמם שמאל, ימין ומרכז. והאמת שלא כל כך מצאתי הבדלים, אז ככל שההזדהות הזאת קשורה לאמון פוליטי, ויש קורלציה גבוהה, דווקא לא מצאתי כל כך הבדלים, ואני חושבת שהסיבה לזה זה שא', היינו בתקופה טיפה פחות מקוטבת ממה שאנחנו היום, אבל גם שהסוגיות שבחרתי הן סוגיות שעדיין לא עברו פוליטיזציה, כלומר, הן סוגיות... אני קוראת להם יומיומיות כאלה, לא הדברים שעליהם אנחנו יוצאים לרחובות.
לא, תרחיבי טיפה, כי זה היה מאוד מעניין, ההבחנה שעשית שם בין נושאים שהם גבוה על סדר היום הציבורי, ונושאים שאינם גבוה על סדר היום הציבורי.
אז אני בחרתי להתמקד בנושאים שהם לא גבוה על סדר היום הציבורי, זה לא אומר שהם לא נושאים חשובים, כי אם תחשבו על זה, אם עכשיו נגיד, אחת מהדוגמאות של ההתערבות הפטרנליסטית שאני משתמשת, זה להנהיג מס סוכר על משקאות ממותקים. אז זה משפיע עלינו כל פעם שאנחנו קונים קולה. אמנם זה לא הדבר שעליו אנחנו כנראה נלך לבחירות, אני תכף אסייג את זה, אז רק חשבי להגיד שגם אם זה לא על סדר היום, זה עדיין מאוד משמעותי לחיים של אנשים, אבל רציתי לבחור דברים שהם לא בולטים, בגלל שפחדתי שאם אני אקח דברים שהם ממש בליבת הדיון הציבורי, מה שאני בעצם אלקוד באמצעות המחקר שלי, זה את המחלוקת הפוליטית והמחנאית סביבם, ולא את מה שמעניין אותי, שזה האם זה קופה או לא קופה. ולכן, למשל, התלבטתי...
המפלגתיות תשתלט.
כן, שהמפלגתיות תשתלט. אז למשל, בגלל זה התלבטתי, כשהצבתי את המחקר, האם לקחת את הסוגיה של הפלות כסוגיה פטרנליסטית בתחום של מוסר, ובגלל שזה היה נושא כל כך מקוטב כבר באותה עת בארצות הברית, החלטתי שאני מעדיפה, עדיף להתרחק מזה ולשים את זה בצד, למרות שזה מרתק, כי כנראה שמה שאני אראה שמה זה דמוקרטים מול רפובליקאים, ואיך שאנחנו מצפים שזה יתפלג, במקום לראות את ההבחנות בין רמת כפייה בין רמת הכפייה.
טוב, ועכשיו את עובדת על מחקר משלים בקרב נבחרי ציבור בישראל. האם העמדות שלהם לגבי פטרנליזם דומות לאלו של הציבור?
אז אני התחלתי באמת להסתכל גם על הצד של נבחרי ציבור, כי באמת רציתי לבדוק האם ההנחה הזאת שאנשים מעדיפים פחות כפייה, היא בעצם הנחה שפוליטיקאים מחזיקים בה גם. זה מתקשר לסיבה שבגללה יצאתי לדרך. והמחקר שלי נעשה בשיתוף עם דוקטור ליאור שפר מתל אביב ופרופסור פיטר לוון מאוניברסיטת קורנל, בקרב נבחרי ציבור ברשויות המקומיות בישראל. והמטרה שלי הייתה לראות פעם אחת מה העמדות שלהם כלפי המדיניות הזאת, אז לקחתי את אותם התערבויות שהיו לי במחקר של הציבור, מה הם חושבים שעמדות הציבור, כלומר, האם הם חושבים שהם מייצגים את עמדות הציבור, ואז להתחיל באיזשהו אופן לנסות להשוות בין העמדות שלהם לעמדות של הציבור בפועל. ומה שאני מוצאת זה שבגדול הפוליטיקאים חושבים שהם מייצגים את הציבור, כלומר, על פני סוגי המדיניות השונים שבחנתי, במקרים שבהם יש פערים במה שפוליטיקאים חושבים, במה שהם חושבים שהציבור חושב, זה ככה שהפוליטיקאים חושבים שהם תומכים יותר מה שהם חושבים שהציבור תומך בהתערבויות היותר כופות, כלומר, למשל, הם תומכים יותר בהטלת מיסים ובמתן הגבלות ואיסורים, מאשר מה שהם חושבים שהציבור. אבל אז אם אני משווה את זה לממצאים של הציבור, אז בעצם אני רואה שיש הערכת חסר בקרב הפוליטיקאים של עד כמה הציבור בישראל תומך בהתערבויות האלה. כלומר, כמו שחשבתי, זה נראה, למרות שהפוליטיקאים חושבים שהם מייצגים את הציבור בפועל, כנראה שהם לא עד הסוף מבינים את הניואנסים בעמדות של הציבור כלפי ההתערבויות האלה, וקצת מעריכים בחסר, במיוחד באזורים של פטרנליזם קופה בתחומי הבריאות והבטיחות.
זה מחקר גם נוסף שלך עם קבוצה של חוקרים, שבדקתם את ההבדלים האלה בין עמדת, נקודת המבט נאמר, של הנציגים ושל המיוצגים. ואת אומרת שזה לא תמיד זהה, כלומר, הנציגים לא תמיד יודעים לזהות את העמדה של הבוחרים שלהם.
אז במחקר...
או את הרמה של הנכונות וכו'.
אז זה מה שאני מוצאת כרגע במחקר הזה, שהוא עדיין בעבודה. אתה מדבר על המחקר הפתקיניאני.
כן.
אוקיי, אז כן, יש לי עוד פרויקט, מאמר עם קבוצת חוקרים, קבוצה ארוכה, אני אתן לכולם קרדיט, או שלא?
לא.
לא, בסדר.
הם יבטרו לנו הפעם.
אוקיי, אני מקווה. אבל זו עבודה משותפת, ושם דווקא מה שהתעניינו עליו זה לא להשוות בין עמדות של נבחרי ציבור לבוחרים, אלא להסתכל על היבטים של ייצוג מהזווית של בוחרים, שזה נעשה פחות במחקר ובספרות. עד אותה עת, רוב הדברים התמקדו גם בגישות נורמטיביות, אבל אם רצו לדבר על ייצוג, אז השוו בין המדיניות בפועל לבין העדפות המדיניות, העדפות המדיניות של הציבור. ואנחנו רצינו לראות בכלל איך ציבור חושב על ייצוג. אז כדי לעשות את זה, רצינו לפרק את המושג הזה של ייצוג דמוקרטי לחלקים, למימדים. השתמשנו בתיאוריה שפיתחה חנה פיטקין, שמדברת על ארבעה מימדים של ייצוג. יש את המימד המהותי, שזה ייצוג בנושאי מדיניות. אני חושבת את הדבר האינטואיטיבי שאנחנו חושבים עליו, כן, לא רפורמה משפטית, כן, לא הסכם שלום הפלסטינים, דברים מהסוג הזה. יש לנו ייצוג פורמלי, שזה מה שנוגע יותר לכללי המשחק הדמוקרטי, האם נבחרי הציבור נבחרים בצורה שתואמת את כללי המשחק, והאם הם נוהגים בצורה של, האם הם משתמשים בסמכות שלהם בצורה לגיטימית, והאם הם נוהגים באחריותיות, שזה accountability באנגלית, כלפי הבוחרים. יש לנו את המימד התיאורי, שזה בעצם עד כמה נבחרי הציבור דומים לי במאפיינים סוציו-דמוגרפיים. כמה נשים יש, כמה מזרחים יש בכנסת, דברים מהסוג הזה. ובסוף יש גם את המימד הסימבולי, שבשנים האחרונות, גם בישראל ובארצות הברית, אבל בעוד מקומות תופס הרבה יותר מקום, שזה עד כמה אני מרגיש שייכות בזהות שלי, לקולקטיב או לקבוצה, או לנציגים. לקחנו את ארבעת המימדים האלה, וגם הסתכלנו על ייצוג על ידי המפלגה שהצבעת לה, או הנבחר ציבור שהצבעת לו, כי בישראל, כמו שאנחנו יודעים, לפעמים מפלגה זה בעצם איש אחד, לעומת ייצוג על ידי הפרלמנט, שזה הכנסת. ורצינו לראות גם האם אנשים מבחינים בין המימדים האלה, כשמדברים על תפיסת הייצוג שלהם, מה יותר חשוב להם, האם הם מרגישים מיוצגים על מה שחשוב להם או לא, ומי מייצג אותם יותר. המפלגה הספציפית שלה הם הצביעו, שזה מי שהם שמו את הפתק שלו בקלפי, או שבסך הכל הם מיוצגים על ידי המוסד כולו, שזה הפרלמנט, שזה כלל הנבחרים. ומה שמצאנו זה שאנשים, כן, יש להם תפיסה, ואז בדקנו את זה על ישראלים, השתמשנו בנתוני סקר מחקר הבחירות של ישראל של אפריל 2019, ואני מציינת את זה כי אחר כך היו עוד 4 מערכות בחירות. כן. אז חשוב לזכור גם שזו הייתה מערכת הבחירות שהייתה בעצם...
שחשבנו שהיא נורמלית.
זהו, אני לא רוצה להגיד נורמלית, אבל שחשבנו שהיא נורמלית, ואולי הסנאפשוט האחרון של נורמליות שיש לנו... נכון להיום. ומה שמצאנו זה שאנשים כן מבחינים בין הרמות, בין המימדים השונים האלה, שהמימדים שחשובים להם זה המימד המהותי של הייצוג של תפיסות המדיניות שלהם, והמימד הפורמלי שמדבר על כללי המשחק, אחריותיות, שימוש מוסמך בסמכות.
זאת אומרת שכשאנחנו מדברים, סליחה, מברברים לא מעט על מזרחים ואשכנזים, זה לא באמת מעניין את הציבור.
מה שאנחנו רואים...
או זה פחות מעניין את הציבור.
זה לא שזה פחות מעניין, מה שמצאנו זה מעניין, שאנשים דווקא על המימד הזה התיאורי, של מזרחים, נשים, גברים, מרגישים הכי מיוצגים, אבל זה המימד שהכי פחות חשוב להם. כלומר, הם מרגישים הכי מיוצגים על המימדים שהכי פחות חשובים להם, ולא מרגישים מספיק מיוצגים על המימדים שכן חשובים להם.
שזה המדיניות, וזה הפורמליות.
והפורמליות, נכון. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, אולי הסתכלות יותר מיטיבה או מקלה על זה תהיה, אנשים יגידו שיש להם מחסור במה שהכי כואב להם. כאילו, אם טיפלנו כבר בייצוג התיאורי, כי יש לנו את הייצוג של נשים וייצוג של מזרחים ואשכנזים, אז אנחנו עכשיו עוברים לדברים האחרים, ולכן אומרים שזה הכי חשוב לנו, כי זה הכי כואב. יכול להיות, אני לא יודעת לשלול את זה, אבל מה שעולה מהנתונים זה ששני הדברים שהכי חשובים, אנשים לא מרגישים מיוצגים אליהם, והם הכי פחות מרגישים מיוצגים בממד הזה, על ידי הכנסת, שהיא דווקא אמורה להיות זאת שצריכה בעצם לייצג את כלל הציבור ואת כלל העמדות.
מכאן נובע האמון הנמוך בכנסת? אנחנו יודעים שהאמון בכנסת הוא הנמוך ביותר מבין כל המוסדות, 13% בלבד, לעומת הממשלה, גם אם
נמוך,
אבל 21, לעומת הכנסת עם 13%.
אני לא יודעת אם מכאן זה נובע, אבל זה בהחלט מתחבר עם הממצאים האלה. אנחנו באמת רואים אמון מאוד נמוך בנתונים שלכם, של המכון לחירות ואחריות, על פני תקופה מאוד ארוכה בכנסת, זה באמת אמון ברצפה, וגם בממשלה. אז רק זה מחזק את העניין שבאמת תחושת הייצוג היא מאוד נמוכה, ודווקא הממצאים של הממשלה, הם ממש מעניינים, כי אמון כל כך נמוך בממשלה, זה אומר שגם אנשים שהם הצביעו לממשלה, בעצם לא נותנים באמון, אז זה אפילו לא רק עניין של האם זה ממשלה שאני בחרתי או לא. יש פה איזושהי בעיה באמת עמוקה יותר.
את חוששת שזה יכול להשפיע על הנכונות להגן על הדמוקרטיה?
באיזה מובן?
אני לא מיוצג ואין לי אמון בהם, שיבוא מישהו ויעשה את העבודה.
אז אני אענה על השאלה הזאת אולי מזווית אחרת, אבל מה שאני חושבת שאנחנו רואים שקורה עכשיו, אם אני מחברת את זה למחקר הזה, למרות שלא עשינו מחקר המשך, אז זה יותר פרשנות, זה שאנחנו רואים התלכדות בין המימד המהותי למימד הפורמלי, ככה שהדמוקרטיה עצמה, שהיא אמורה לי, או כללי המשחק, שבעצם המימד הפורמלי, הופכים להיות הדבר שעליו אנחנו הולכים להצביע, כלומר, הדבר המהותי.
אוקיי,
אני חושבת שלפני כמה פרקים שראיינת את גייל תלשיר, היא אמרה, democracy on the ballot. אז זה בדיוק זה, אז יש פה התלכדות של בעצם בין המימד המהותי לפורמלי. ואנחנו רואים שיש פה, שזה הפכה להיות סוגיה שלמחנות מאוד מאוד, היא מרכזית, לשני המחנות מאוד מאוד חשוב מה יקרה בה, ולכן אני לא חושבת שאנשים יוותרו, להפך, זה נראה שאנשים ממש נאבקים
על הדמוקרטיה.
על התפיסה שלהם של הדמוקרטיה, אוקיי? אבל שזה בעצם הפכה להיות סוגיית הליבה, שממזגת את שני הממדים האלה.
יש שוני בתחושת הייצוג של הישראלים מאז המחקר שלכם?
אז שוב, אני לא יודעת להגיד על בסיס נתונים, אבל אני חושבת אם אני חוזרת לזה שאפריל 2014, אפריל 2019 הייתה מערכת הבחירות, נגיד הנורמלית האחרונה, ואנחנו רואים את נתוני האמון המאוד נמוכים, אנחנו גם רואים את המחאות הציבוריות, אנחנו יודעים שיש ציבור נרחב במדינה שכבר לא מיוצא, שמרגיש לא מיוצא, קורא לבחירות, מתנגד למדיניות הממשלה. אז אני מעריכה שהמצב לא ישתפר על הממדים הפורמלי והמהותי.
דיברנו על נושאים עם בולטות נמוכה, ואמרת שהלכת עליהם כדי לנטרל את השפעת ההשתייכות המפלגתית, ושהנושא יהיה... אבל יש לך שם סיפור מאוד מעניין על תוכנית ארוחת הצהריים בבתי הספר בארצות הברית. מה קרה שם?
אז בעצם, כן, זה היה בזמן הכהונה של הנשיא אובמה, ואשתו, מישל אובמה, the first lady, בעצם החליטה לקחת כאיזה סוגיית דגל שלה את הנושא של קידום תזונה בריאה בבתי ספר של ילדים. וסוגיה שאמורה להיות על פניו מטרת מדיניות מוסכמת, שילדים יאכלו בריא יותר, לא יודעת, שיאכלו יותר ירקות, בעצם, בגלל שהייתה מקושרת לנשיאות, למאבק הפוליטי בין המפלגות, הפכה להיות סוגיה פוליטית, ואז האם לקדם רפורמה בבריאות, בתזונה של ילדים, הפכה להיות בעצם סוגיית מחלוקת בין רפובליקאים לדמוקרטים, למרות שזו הייתה אמורה להיות דוגמה למדיניות עם בולטות יחסית נמוכה, כלומר, לא משהו שבהכרח אתה מגיע לכותרות, או שאתה הולך
לבחירות. על זה לא יוצאים לרחובות.
בדיוק. אבל מה שמעניין, ואני רוצה לחבר את זה למה שקרה בישראל, אז הזכרתי כבר אחת המדיניויות שבדקתי, זה הנושא של קידום תזונה בריאה באמצעות מס סוכר, שזה כן עכשיו פטרנליזם כופה. זה בעצם הפך להיות גם בישראל איזושהי סוגיה שהיא שנויה במחלוקת, למרות ש... על פניו, הנושא של קידום תזונה בריאה לא אמור להיות כל כך שנוי במחלוקת. אז לקראת הבחירות האחרונות, ב-2022, אחת מהבטחות הבחירות של נתניהו הייתה שהוא הולך לבטל את מס הסוכר שהנהיג ליברמן כשהוא היה שר אוצר בזמן מלחמת השינוי. מס הסוכר זה בעצם
ממשלת השינוי, לא מלחמת השינוי.
סליחה, ממשלת השינוי, אוי ואבוי. ממשלת השינוי, שזה בעצם עוד כמה אגורות שמשלמים לצורך העניין כשקונים קולה, ויש רעיון שלו, אני לא זוכרת לאיזה ערוץ תקשורת, שהוא אומר שזה הפטרנליזם של השמאל, שאומר לאנשים מה לאכול ומה לשתות.
ליברמן שמאל, כן.
והביטול של מס הסוכר הזה, זה בעצם היה הדבר הראשון שהממשלה הזאת עשתה, לפני שהתחילה את הרפורמה המשפטית. זה היה אחד הדברים הראשונים שנעשו, כשהרפורמה המשפטית מתחילו לקדם אותה בינואר, נכון? אבל הם עדיין הספיקו לבטל את מס הסוכר לפני. זה ממש הפך להיות לסוגיית בחירות, ממשהו שבכלל לא היית מצפה שיהיה לפרק.
זה הפך להיות כאילו משהו נגד החרדים, בגלל שיש להם משפחות גדולות, ולכן זה מייקר את המשקעות הקלים.
נכון.
שזה דבר זול יחסית.
נכון. זה והסוגיה של החד פעמי, של המיסוי על החד פעמי. אז כן, זה הייתה דרך להפוך את זה לסיפור מחנאי. ואז אחר כך, אני חושבת, איזושהי תקופה אחרי, היה איזה פרסום שנתניהו נדהם מנתוני השמנת יתר בישראל, ואמרו לו, אבל אתה ביטלת את מס הסוכר? אמר, אני לא ידעתי שזה כל כך משפיע.
טוב, לא משכו בדש מעילו.
נכון. גם לא התקשרו אליו בשביל לאסירי.
תראי, עברנו מזמן את הזמן שלנו, אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך, מה שאני שואל את כל המרואיינים שלי לסיום. מה היית רוצה שהצופים, המאזינים, המאזינות שלנו ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אני הייתי רוצה להגיד שבנסיבות שבהם הדמוקרטיה היא בריאה ומתפקדת, אפשר לחשוב על כל מיני תפקידים של המדינה שיכולים בעצם להיטיב עם האזרח, וזה יכול לבוא בכל מיני אופנים. זה לא חייב להיות לא פטרנליסטי, זה יכול גם להיות התערבויות פטרנליסטיות, ואפילו יכול להיות שהציבור מעוניין בזה. אז אם יש משהו שאני רוצה שאנשים יערערו בו, זה שהקונוטציה השלילית הזאת של פטרנליזם יכול להיות שצריכה להיות נחלת העבר. לא כי אני בעד פטרנליזם בכל תחום, אבל כי אני חושבת שיש פה סוגיה שהיא מורכבת, ואנחנו חיים או לפחות חיינו בחברה שהיא פוסט-מטריאליסטית, כלומר שהצרכים הבסיסיים שלה כבר מולאו, וזה במידה רבה בגלל שאנחנו מצפים מהמדינה שתספק לנו כל מיני דברים בסיסיים כדי שנוכל להתעסק בצרכים הגבוהים שלנו בלי התערבות.
תודה רבה לך, דוקטור קלרטה טריגר, שהתארחת בהסקט שלנו דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע הרב שלך ואת התובנות שלך מהמחקרים. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.